ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ואני חייב לגלות לכם משהו, שלא הייתי יודע מה זה פודקאסט, או לא הייתי מגיע לזה אחר כך יותר מאוחר, אם לא הוזמנתי, והוא טוען שזה היה לפני שנתיים, על ידי עמית אשת, שמאז הפכנו להיות חברים, אז לא הכרנו, הכרנו בזכות חבר. אם לא הייתי לומד מה זה הדבר הנפלא הזה, ואם לא אחר כך עשיתי פודקאסט גם עם גיא ליברמן מגלובס, אבל אני חושב שיש לי את הזכות היום לארח את מישהו מודל לרוב מי שהיום עושה פודקאסטים בתחומים, מי שמוביל את אחד הפודקאסטים המצליחים בנושא של כספים וכלכלה והצלחה וכל מה שקשור בזה, כמו שהיום גם נתרשם מזה. ולכבודו, מה שאני לא עושה בדרך כלל, אפילו הגעתי עד חיפה להקליט, שבחיים אני לא עושה את זה, אבל מגיע לו שאני אעשה את זה, וברוך הבא, עמית אשת.
תודה רבה, איזה מילים, איזה מילים, תודה רבה על המילים החמות.
אני מתכוון לכל מילה, ואני חושב שרוב מי שישמע אותנו עכשיו, שמע את אחד הפרקים, מ-50 הפרקים שהקלטת, בגלל שאתה בעצם התוות לנו דרך, אתה התוות לנו דרך למי שעוסק כמוני במתן ידע, ואני חושב שהמשותף לנו זה הרצון לתת ידע, ככה גם נפגשנו. אתה התוות לנו את הדרך של להעניק את הידע הזה בלי תמורה, בלי כלום. ואתה יודע, אנחנו דיברנו לפני ההקלטה, דיברנו, בעצם מה, אתה שאלת אותי, אתה בסוף מציע שירותים, אתה מציע משהו? לא. אנחנו באים ממקום שאנחנו אנשים עתירי ידע, ואנחנו אוהבים להנגיש את הידע, ואנחנו אוהבים גם להפגיש את האנשים עם אנשים שיודעים לתת ידע. ואני חושב ש... חשוב מאוד שאנשים כמוך, ותף אנשים, מי שלא מכיר, אני לא מאמין שיש שניים כאלה אפילו, ידע מי אתה, אז ידעו מאיפה זה בא. אז עמית אשת היקר, תן לנו כמה מילים, מי זה עמית אשת למי שלא יודע, וגם מי שיודע שידע עוד קצת, מי זה עמית אשת?
אוקיי, אז נתחיל בכמה פרטים טכניים. אז טכנית, אנחנו מקליטים בפברואר 2021, אני לא יודע, אני מקווה שתקשיבו לזה שנים רבות. אז נכון להיום אני בן 58, שלושה ילדים. התחלתי להשקיע בגיל 16, למדתי אחרי הצבא, אני מהנדס כלכלה וניהול. עסקתי המון שנים בניהול, לא של כסף, ניהול תעשייתי, לואו-טק תמיד, רמות בחירות. אבל תמיד השקעתי, השקעתי בשוק ההון. אחרי משבר 2008 הכלכלי עברתי להשקעות בנדלן, בארץ, בחול, והשקעות שונות. אני מאמין שכסף זה כלי, הוא לא חייב להיות מטרה ורצוי שהוא לא יהיה מטרה. וכמו שאמרת, הנגשת ידע דרך כל מיני פלטפורמות, הגענו לגיל, גם אתה, גם אני, כמו שריטה אמרה, יום אחד זה יקרה, שמשהו יירגע בנו. כן. אנחנו כבר מבינים שנתינה זאת קבלה, ואני אדם גם מאוד רוחני, הייתי הרבה בהודו, מאמין בשילוב של חומר ורוח, אני גם הילר ומתקשר, ואיש פיננסים, וכל העולמות האלה בסוף מתחברים, כי בסוף אנחנו בני אדם, ואתה מבחינתי מודה להיות בן אדם, וכשאתה עושה עסקים, אתה מחפש את הבן אדם הנכון, את הבן אדם הנעים, את העורך דין שייתן את השירות בחיוך, אז זה אני, וכסף זה חלק מהחיים, ואני ממש אוהב לדבר על זה. אז תודה על ההזמנה.
יופי, אז כבוד גדול. ואחת הסיבות, מעבר ל... אני חושב שזה חשוב שאנשים ישמעו אותך, אני חושב שאחת הסיבות שאנחנו יושבים פה, מעבר לזה שאנשים שומעים את המשותף, את הרצון של הנתינה, אתה בעצם נותן השלמה לתחום שאני מתעסק. זאת אומרת, אנחנו נדבר על כל התחומים, אנחנו נדבר על נדלן ואנחנו נדבר על כספים, אבל אני חושב שאתה נותן את ההשלמה של כל המטריה, כל הרוחב הפס, וזה גם מה שאתה מכוון את האנשים, גם כעוסק בעניין. ואני רוצה, אתה יודע, להתחיל איתך מקטע, שאתה יודע, בן אדם בא, נכון שגם אני עושה את זה שאני מתעסק, אבל אני יותר מכוון נדלן, אבל שאתה רואה אנשים שהולכים להשקיע, או שצריכים לכוון אותם להשקעה, איך אנחנו מחליטים מתי אנחנו מוכנים להשקעה, ואיך אנחנו יודעים לאיזה כיוון ללכת ובאיזה תחום לעסוק, והאם גם לגוון. אז בוא נלך לכיוון הזה, ובוא נתחיל באמת, יושב מולך בן אדם, איך אתה יודע להתחיל לכוון אותו, מה מתאים לו ומה לא מתאים לו?
אחלה שאלה, אפשר לדבר עליה יומיים, אין לנו זמן. קודם כל, אני מאמין שכסף מייצר כסף ובכל סכום. כלומר, אותם מאזינים שרגילים לשמוע את צחי ואומרים, מתי כבר נגיע לקטע להתחיל להשקיע בנדלן, אפשר גם להתחיל להשקיע ב-500 או 600 שקל בחודש, באיזושהי הוראת קבע, לקרן סל, להלוואות חברתיות, לקופות גמל, להשקעה, פוליסות חיסכון, וכל מוצר שמתאים לכם.
ועוד נדבר על זה היום.
כן, העיקר להתחיל. עכשיו תראו, יש בעצם עולם ההשקעות שאני בא להשקיע, זה תמיד, קודם כל תלוי כמובן בסכום הכסף שיש לי, הפנוי, שאני מוכן להרוויח איתו, ולא לבוא מהמקום של רק לא להפסיד, כי אז זה משחק אחר. שאלה ראשונה שאנחנו שואלים תמיד, זה מה המטרה של ההשקעה? האם אתם רוצים להגדיל הון, או רוצים תזרים מזומנים, ואני אסביר מה הכוונה. יכול לבוא בחור צעיר בן 25 עם 100 אלף שקל, ויגיד אני רוצה שזה יגדל ל-400 אלף שקל תוך 4 שנים. זו תשובה אחרת מזוג שקיבל ירושה של 1.5 מיליון שקל, ואומרים חסר לנו 2,700 שקל בחודש תזרים. אז כשאנחנו באים לבחור את עולם סוג ההשקעה, צריכים להבין את המטרה, צריכים להבין במה משקיעים, ולא כי כולם אומרים, כי הכולם אומרים הזה זה...
הכולם זה הדבר הכי מסוכן שקיים.
בדיוק. ואז אתה שואלתי, מה אומרים? קודם כל, מה מתחבר? ומרחב האפשרויות, אם אני אגע ממש בכותרות, כי זה, יש לנו את שוק ההון שמתחלק להמון סוגים, יש לנו נדלן...
אנחנו תכף ניכנס לכל אחד, איתן עכשיו את זה בכללי, כן?
כן. יש לנו את נדלן שמתחלק להמון סוגים, יש לנו קרנות חוב בארץ ובחול, ויש לנו טרנד שנכנס יותר ויותר עולם הדיגיטל, היה לך גם פרק על זה, זה נושא מאוד מעניין, כל המסחר האלקטרוני או אתרי לידים וכולי. אין לזה הרבה רקורד היסטורי אחורה להגיד אם זה עובד או לא עובד, אבל זה משהו שנכנס יותר ויותר. אז זה בגדול הארבע משפחות.
אתה יודע שאתמול רק בשיחה שהייתה לי עם בחור צעיר, שהתקשר לשאול אותי, האמת הוא שמע פודקאסט, הוא צלצל לשאול אותי, איך אני פועל? והוא אומר לי, אתה מחפש מתחת למחיר השוק? ואמרתי לו, זו שאלה הכי לא נכונה לשאול. אמרתי לו, בדיוק את המילים שאתה אומר, אתה לא הגדרת לי מטרה, אז מה זה משנה אם זה מחיר השוק או לא מחיר השוק? ואנשים לא מודעים, ואנשים לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה, ואני חושב שכדאי שנוביל את האנשים לכיוון הזה, ובעצם זה מה שאנחנו עושים בכל הרצף של מה שאנחנו עושים. אז בוא נתחיל באמת בעולם שלי, בעולם של הנדלן. כשאנחנו רואים נדלן ואנחנו צריכים ללכת לבחור את ההשקעות בנדלן, אני חושב שיש לזה קטגוריות של נדלן או משפחות שאנחנו עושים. אני אשמח אם אתה תגדיר את זה, כן, ולא אני, שאתה יודע, אני נעול, אני הרי מוגדר כאנטי חול, אז בוא תוביל אותי, מה מבחינתך זה נדלן בכלל?
אז עוד פעם, אני לא נדלניסט ותיק כמוך, יש לי כבר הרבה שנות השקעה בנדלן, אבל אני אומר, אני מחלק נדלן לכמה רמות. קודם כל, איפה אני משקיע? האם אני משקיע בישראל או בחול? שאלה שנייה, האם אני משקיע לבד או בקבוצה? ואם זה בחול, אז איזה חול? כלומר, יש לנו ארצות הברית ואירופה וגיאורגיה ואני יודע, כל...
הגלובוס הוא גדול.
כן, לא, פשוט כל מיני קבוצות, כל מיני אנשים, מה דעתכם השקעה בגיאורגיה ל-Airbnb כשאין תיירות ויש שלג? זאת אומרת, כל מיני שאלות, לכן אמרתי, מה המטרה שלך בהשקעה? ועוד נושא שהוא חשוב, אם אנחנו בישראל, האם זאת השקעה של דירה ראשונה, אין לך דירה בבעלות, ואז יש לך את הפטור ממס רכישה ואין לך מס שבח, ואתה יכול לקבל מינוף גדול עם הון עצמי קטן, או שזאת השקעה שאתה רוצה לייצר תזרים, ואז באמת השאלה לזוג שרוצה תזרים למשך הרבה שנים, מחיר מחירון, לא מחיר מחירון, מה זה מעניין? מס רכישה, לא רכישה. זאת מטרת ההשקעה. ואני חושב ששאלו לך את השאלה הזו, אותו בחור צעיר, כי הרבה מאוד אנשים עוקבים אחרי סרטוני יוטיוב וקבוצות פייסבוק, שזה מצוין, עד הרגע שמקבלים החלטות. כי שם יש הרבה פעמים סיסמאות, אין שם לימוד תהליכי, גם ביוטיוב אתה נופל על איזשהו סרטון במקרה, ואתה אומר, וואו, עכשיו כולם כדי לשווק, אומרים, אנחנו תמיד קונים מתחת למחיר מחירון, ואצלנו תמיד וכל מיני משווקים, ומי שלא מבין, אז הוא חושב שזה הכי חשוב, בהשוואה בעולם שוק ההון, כולם מדברים על עמלות ודמי ניהול, שזה חשוב. אבל אם יש חברה שבאופן עקבי מייצרת תשואה גבוהה ב3% לשנה, או 2% בתשואה לשנה יותר, מה אכפת להישלם לה עוד עשירית, שתי עשיריות. אבל יותר קל לדבר על דמי ניהול מאשר להבין בתשואות.
אתה יודע, אחד הטרנדים בנדלן, ותף ניכנס לחול, ישראל, ואני אשמח לשמוע את דעתך, בגלל שאתה יודע, אני אנטי חול, ואני גם מסביר את זה, או שאני מסביר את זה בכל מקום. אחד הדברים זה הטרנד של האקזיטים. אנשים רצים לעשות אקזיטים, ואם אתה לא עושה אקזיט, אז אתה לא עושה נדלן. וזה לא סוד שאני חושב שאנשים עושים טעויות. אנשים חושבים קצר, אנשים חושבים מעט. אנשים רצים לעשות אקזיטים שהיום כבר פחות, בגלל שהיום המיסוי, כמו שאמרת, ואמרת את זה נכון, שאם אתה רוצה להשקיע ולעשות מחירות, אתה לא יכול להחזיק עוד נדלן, בגלל שהמיסוי, המס רכישה והמס שבח, היום אוכלים אותך, נגמר הפטור כל 4 שנים וכל הפטנטים שהיו. חוץ מזה, היום כל זקן בן 90 שהיה סנדלר כל חייו, הנכד שלו הוא נדלניסט, והמידע הוא גם גלוי. היום אתה קם בבוקר, פותח מדלן. אז בוא, אם אנחנו הולכים היום לכיוון של הנדלן, ואתה גם מדבר על חול, אני אשמח לשמוע, למה אתה כן חושב על חול, ולמה, איך אתה רואה את ההשקעה בנדלן באופן כללי?
תראה, אני שנים לא רציתי להשקיע בנדלן, כי מה לי ולבעלי מקצוע, פלוס כל הסטיגמות, התקשרו אליי באמצע הלילה, ואני לא יודע מה לעשות, וכל הדברים האלה. מה שקרה, שאחרי המשבר הכלכלי של 2008, אני אמרתי לעצמי, רגע, עם כל הכבוד לי, שהרווחתי מלא כסף בהתאוששות המהירה שהייתה ב-2009, אמרתי, עם כל הכבוד לי, מי יודע מה יקרה במשבר הבא, ואני כן כנס לנדלן. ואז ראיתי שלא כצעקתה, וזה לא כל כך קשה, ולא כזה מסובך, קניתי כמה נכסים בקרמיאל, ליד איפה שאני גר. עם הזמן, ואני מגיע כרגע לדבר על חול, לחול מבחינתי יש כמה יתרונות, אבל יש גם חסרונות. יתרון ראשון הוא בולט מאוד, זה סף הכניסה, שהוא הרבה יותר נמוך מאשר בישראל. היום חבר'ה צעירים בארץ, להיכנס, די מאתגר. דבר שני, יש פיזורי סיכון, שזה כבר לבעלי הון יותר גדול. מי שלא רוצה שכל ההון שלו יהיה צמוד שקל, אז מבחינתי זה אחד היתרונות להיות בחול. זה גם הסיבות שאני יצאתי לחול, רציתי לפזר סיכונים, ואני יצאתי ב-2012-2011, שעוד חשבו שהעולם הכלכלי יתמוטט. זה לא מה שאנחנו יודעים היום. תשואות שוטפות. יש מדינות שאת התשואה שוטפת, מי שמחפש היא גבוהה יותר, שזה עוד יתרון למי שרוצה תזרים. אבל כמו שלמדנו גם בגילנו וגם בהשקעות בכלל, אין יתרונות בלי חסרונות. צריך להבין את החסרונות, ולצערי המון אנשים לא שמים לב אליהם. נתחיל מדבר אחד שהוא יכול להיות חיסרון ויכול להיות יתרון, ואנשים לא מדברים על זה ולא מבינים את זה. זה שינוי שער המטבע. אם אתה משקיע ביורו, בדולר, יכול להיות שהעסקה תרוויח 10%, הדולר ייחלש לעומת השקל ב10%, יצאת נטו. אז זה צריך להבין שאנחנו נכנסים לעוד חשיפה מטבעית, וכשדיברתי מקודם נדן בחול, האם דירה בבעלות או דירה דרך קבוצה, דירה בבעלות הרבה יותר מאתגר, אתה צריך להיות בקשר עם חברת הניהול, אתה צריך לדעת מה קורה. זה לקחת אחריות. עכשיו, מי שרואה בזה עסק, שבסוף יהיה לו 5-8 דירות כאלה לפנסיה, אז אין בעיה, 1-2 דירות ראשונות, הוא ידפוק וילמד. אבל מי שעושה, כי כולם עושים, ודירה בחול זה מגניב, ודירה אחת בבעלות, זה יכול להיות צרה צרורה. לזה נולד הקבוצות, שהן מארגנות כסף, גם שם יש יתרונות וחסרונות, אבל זה מפשט, זה כמו לקנות נייר ערך, רק בסכום הרבה יותר גדול.
חשוב לי כאן, אתה יודע, ואני, אתה יודע, בגלובס, כתבו עליי באותו פודקאסט שאני הקלטתי עם גיא, כתבו שאני, הוא כתב גיא, הוא הגדיר אותי כמשקיע שמתנגד להשקעות בחול, ואני אשמח לשמוע את דעתך. אני, אחד הדברים שמציקים לי בהשקעות בחול, זה התלות, והתלות היא כפולה במי שצריך לטפל בי. אתה אמרת את זה הרגע, שצריכים להיות תלויים בחברות הניהול, שבדרך כלל, אתה גם יד שנייה, אתה, יש לך את הנציג פה בארץ שחיבר אותך לעסקה, ויש את החברת ניהול שהיא בכלל ישות אחרת בדרך כלל, יש גם כאלה שזו אותה חברה, ואז אתה תלוי כל הזמן בניהול ובכל, ואתה גם כל הזמן צריך לשלם והכל, זה בעיה אחת מבחינתי, אבל כאן, וזה מה שאני רוצה יותר לשמוע ממך, אנחנו אנשי עסקים בסופו של דבר, ושאתה דן בכל אחד מהתחומים, אתה בסוף כולם זה סוג של עסק, ואני אומר, אני רוצה בעסק שלי להחליט כל הזמן בעצמי. אני רוצה להיות בר החלטה מתי אני עושה מה. וזה הדבר שהכי מציק לי, זה הכי מפריע לי. זה שאני כל הזמן תלוי בנתונים שאני מקבל ממישהו אחר. נכון, גם אם אני לא נדלניסט בארץ, אז אני תלוי בידע, אבל יותר קל לי להגיע לידע הזה. שם אני תלוי כל הזמן בהחלטה, וזה מה שהכי מפריע לי, ועל זה אני מפיל את זה, וכאן אני אשמח לשמוע מה אתה אומר על זה.
אז כאחד, שגם בגלל קטע מקצועי, וגם כי אני אדם סקרן, וגם יש לי השקעות בבעלות, יש לי השקעות בקבוצות, אז אני גם מכיר את היתרון והחיסרון. צריך, יש לך קרן השתלמות?
כן.
יופי. יש לך קרן השתלמות, אתה בתכלס בינינו, אין לך מושג איפה הם משקיעים. נגיד שבחרת, סתם אני אומר, לא משנה, לא ניכנס לפרטים ולא לסכומים כמובן, נגיד שבחרת מסלול כללי, כל החברות היום בין 35% ל-40% זה במניות, ושאר זה בהשקעות שונות. אין לך מושג וחצי מושג מה קורה. אם אתה אומר שחשוב לך להיות אקטיבי ולא פסיבי, אז למה לך קרן השתלמות? ועזוב אותי מהפטור ממס כרגע, זה סתם היה כדוגמה. בוא, תשקיע לבד בשוק ההון. למה אתה לא עושה את זה? כי כנראה אתה אומר, אני לא מבין בזה, לא רוצה להבין בזה. המשל והנמשל פה זה השקעות, לכן אמרתי, בבעלות או בקבוצה. אם אתה הולך בקבוצה ולא לבד, זה מבחינתי זה כמו לקנות קרן השתלמות בסכומים יותר גדולים. כמו להשקיע בבורסה, בחברות, שאני לא יודע בדיוק מה הן עושות, כי זאת השקעה פסיבית לחלוטין. וזה יכול להיות יתרון גדול למי שרוצה להיות חשוף לנדלן בחול, חשוף לתשואות יותר גבוהות, סף כניסה בדרך כלל זה כ$50,000, ש-180,000-190,000 שקל, שבארץ אתה לא יכול לעשות כלום, אתה יכול להביא הון עצמי לדירה ראשונה, ואז כבר יכול להתחיל להתקדם, וזה ההבדל בין אקטיבי ופסיבי. אני, עמית, לא רוצה להיות מעורב בכלום. כל הבחירה שלי, איזה חברה אני סומך עליה, בתוך אותה חברה, איזה פרויקט אני סומך, כי יש חברות שיש להם כל מיני פרויקטים, יש פרויקטים שלא לא נשמעים לי טוב, לא משנה כרגע למה. ואז לי נוח, עמית, שאני לא מעורב בכלום. הדירות בבעלות שיש לי בחול, כן, אני צריך להיות מעורב בזה. לא חגיגה גדולה, וזה גם לא כזה נורא אם יש חברת ניהול שסומכים עליה, אבל זה יותר התעסקות.
כן, אבל אתה יודע, אני הרי בן אדם, אני ידוע גם בנסיעות שלי לחול. אתה זוכר, פעם היינו נוסעים לחול.
היה דבר כזה.
ולא רק עוברים ליד שדה התעופה כמו היום, שאני לא יכול לנסוע בקבוצה מאורגנת. שאלת אותי על הקרן השתלמות, אני אגיד לך, יש לי קרן השתלמות בגלל שאין לי ברירה. אין לי ברירה בגלל שאני צריך את זה מבחינה, עורך חשבון שלי קבע לי שאני צריך את זה, יש לי יתרונות מס בדבר הזה, רק בגלל זה יש לי קרן השתלמות. תבדוק לי דברים אחרים, אין לי. למרות שאומרים, ותכף נדבר על זה, שלעולם יש שליש אדם המונו. אבל גם שיש לך דירה פה בארץ, בסדר? גם שיש לך פה דירה בארץ. אם עכשיו יש לי דירה, ואני ירושלמי, ונגיד יש לי פה דירה בחיפה, וזה לא סוד שחיפה זה מגרש המשחקים שלי, המגרש הביתי שלי, שבו אני קונה דירות ונכסים לחיפה והאזור, ויש לי דירה, ואני יודע שהיא עלתה במחיר, ואני יודע מה קורה שם בסביבה, ואני עוקב. אני עוקב ממגע ראשון, ואתה יודע, קל להגיע למידעים, אני יכול להחליט, עכשיו אני מוכר, עכשיו אני לא מוכר, אני יכול, אני מודע, יותר קל לי לדעת על האינפורמציה של השוק בישראל, אני שומע, אתה יודע, יש לפעמים צורך, אני לא תלוי באף אחד בצורך, אני פתאום רוצה עכשיו לקנות טבעת יהלום לאשתי, אני יכול למכור. ההרגשה שלי שבחול זה קצת אחרת, ואני לא דווקא משווה את זה כמוך לקרן השתלמות, אני שם תלוי במידע שיזרים לי, אני לא יודע, ואני יכול כאן להיות תלוי בפרספקטיבה שמסתכל המנהל חברת ניהול, שהוא יכול להיות אחד שהוא מנהל נכסים, אבל הוא לא בטוח נדלניסט ברמה של מבין שוק, ואני עלול לעשות טעויות, ואני עלול לפעול לא נכון. אתה יודע מה, אני היום דיבר איתי מישהו על באר שבע, ואתה יודע שבאר שבע יש עודף היצע, וזה לא סוד והכל. אז צריכה להיות החלטה לפעמים, זהו, הגעת לרוויה, בוא, משם תתקדם, בוא נתקדם לשוק הבא. זה אני יכול לדעת אם אני פה, נכון, צריכים לעקוב. אז זה מאוד לא אותו דבר מבחינתי.
אז אני מסכים איתך, ואני מחזיר אותך לתשובה הראשונה, לשאלה הראשונה ששאלת אותי היום. כשבא אליי בן אדם, איך אני אומר לו, איך אני עוזר לו, לחשוב איזה השקעה מתאימה לו, זה באמת מאוד תלוי באופי. זה תלוי באופי וסכום ההשקעה שיש. אנשים שחשוב להם השליטה, בוודאות עדיף להם בישראל, אם יש להם את ההון הזה, וזה לשחקנים טווח ארוך, ולא מחפשים לעשות סיבוב מהיר בגלל המיסוי, שחקנים שאומרים, לא רוצה להתעסק עם זה, רוצה להמשיך להיות בעבודה היומיומית שלי, ולא משנה אם אני שכיר או עצמאי, אבל רוצה שהכסף יעבוד בשבילי, הם צריכים משהו לא להיות מעורבים בו. עכשיו, בארץ אין ברוב המקומות חברות ניהול, כי יש גם במקומות, במרכז יותר, כי זה שכר דירה יקר, אבל בהרבה מקומות אין את הפתרון הזה שהוא עולה כסף, אבל הוא גם נותן לך איזשהו שקט נפשי. כן, יש אנשים מסוגך שעוזרים למי שלא מבין, לפחות לרכוש את הנכס הראשון בביטחון, סליחה, לא דווקא ראשון, גם נכס להשקעה, בביטחון שלא יפילו אותם בפח, וזה לדעתי שווה את הפרמיה הזאת, לשלם עוד קצת ולדעת שאתה יודע מה אתה קונה, אבל השליטה זה באמת עניין של אופי, מטרת ההשקעה וכו'. חו'לה מבחינתי הוא להרבה אנשים שבאים אליי, אני אומר, זה לא בשבילכם, זה פשוט לא. כי גם עוד דבר שאנשים מפחדים, בייחוד שכירים, אני אומר להם, רגע, ברגע שאתם בחול, אתם חייבים לדווח בחול, החברה שאתם דרכה או משהו, ייתנו לכם רואי חשבון. בארץ אתם צריכים לחפש וצריכים לדווח על פי חוק, מהשקל הראשון. מי שלא מכיר את העניין, בישראל יש לנו פטור עד כ-5,000 ומשהו שקל משכר דירה, אבל בחול, מהדולר הראשון או מהיורו הראשון צריך לשלם, חבות מס. המדינה מעודדת שכירות בישראל, לא מעודדת שיהיה לכם נכסים ויאללה, שיהיה לכם הכנסות. גם זה אנשים טועים ולא מכירים את הניואנס במרכאות, אבל הוא דרמטי. בקיצור, אין נכון, לא נכון בכסף, וזה מה שאני אומר לכל הכוח בשנייה הראשונה של הפגישה, יש מה מתאים לי.
נכון.
וכל אחד, אני מנסה לעזור לאנשים להבין את המרחב אפשרויות, ואז לצמצם את זה, מה מתאים להם, ושכל אחד יחליט.
אתה יודע, לפני שאני עובר איתך גם להשקעות מסוג אחר, שחשוב לנו לדבר, ואנחנו מתקדמים בזמן של הפודקאסט, אתה יודע, יש בסוג של השקעות, ואתה דיברת קודם על השקעות, אתה דיברת על קבוצות וזה, אבל יש את הנושא שהיום אנחנו רואים אותו הרבה מאוד קורה, זה הנושא של ההלוואות שנותנים על ידי כל מיני קרנות, על ידי כל מיני גופים שנותנים לטובת פרויקטים. ואני לא חושב שאנשים כל כך מבינים שזה לא בדיוק השקעה בנדלן, שזה בעצם השקעה בעסק, ואנשים לא מבינים את הסיכונים. עכשיו, גם שאתה דיברת על השקעות בחול, חלק מההשקעות בחול זה אותו שיטה, זה אותה שיטה של לעשות את ההלוואה לטובת איזה בנייה של איך נכס, של איזה חברת השקעות, שנותנת איזו עסקה, שהיא השבחה, שהיא משהו, ובעצם אנשים לא מודעים לסכנה ולדברים, וצר לי להגיד לך, שמאוד אני מתאכזב לגלות, שגם אנשים לא תמיד לוקחים ביטחונות. השאלה, אם אתה רואה את זה גם כסוג של השקעה, ואיך אתה מתייחס לזה, להלוואות האלה, לחברות הלוואה, לי היום הציעו לעשות דבר כזה, ואני לא כל כך אהבתי את זה. לא כל כך אהבתי את זה, כיזם, כן, שילוו לי. ובשיחה שהייתה לי בדרך, זה עוד ישמע הדבר הזה, אמרתי שאני לא מוכן, אני רוצה חברת מניות. אבל חשוב לי מאוד את הפרספקטיבה שלך על העניין.
כן, עולם קרנות החוב הוא עולם מתפתח בארץ ובעולם. למאזינים שפחות מכירים את זה, אני אתחיל ממשהו יותר פשוט אולי שאתם מכירים, הלוואות חברתיות, יש הרבה מאוד חברות, אתם יכולים להביא ממאות שקלים עד אלפי שקלים, הפלטפורמות מלוות, יש BTB וטריה ובלנדר ואילון, כל מיני חברות כאלה, שזה סכומים קטנים. על הפרינציפ הזה יש גם חברות גדולות, שהם מלוות כסף ליזמים, בעיקר נדלן, גם קצת לעסקים. ואמרת את המילת מפתח לדעתי, זה הביטחונות. כי כשאני רואה חברות ותשקיפים שיש להם, קודם כל השאלה הראשונה, אם יש לכם שעבוד ראשון או שני. מי שעבוד שני, אחרי הבנק ואחרי ואחרי ואחרי, לא רלוונטי, עופו לי מהעיניים. אבל אם יש חברות שיש להם שעבוד ראשון על הקרקע, זאת אומרת שאם היזם ברח, אז אולי הפסדנו קצת כסף, אבל לא הלך הכסף, ויש להם נציג בדירקטוריון, שהם יכולים לדעת מה קורה בכל שקל, זה יכול להיות מתאים. בחול, זה אותו דבר, צריך לראות מה ההסכם, איזה ביטחונות יש. אני גם תמיד אומר לאנשים, תבדקו מה האפשרויות יציאה, כי כמו שאמרת, שאתה אוהב כצחי גמישות, שאתה רוצה לקנות יעלום לאשתך, אני אומר, יש כאלה שאומרים, 3-5 שנים אין אפשרות יציאה, יש כאלה שאומרים, אחרי שנה כבר אפשר לצאת בהודעה מראש של 3 חודשים. אני תמיד אומר, בשקלול איפה ללכת, אסטרטגיית יציאה היא אחד הדברים החשובים לי ביותר.
טוב, אז אני חושב שעטפנו את הנדלן, אבל אני רוצה לקחת את האנשים ששומעים אותנו גם לתחומים האחרים. כשאני רואה את האלטרנטיבה של שוק ההון, ואתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני שעוד מגמות, היה בחיתולה והוא היה בבר אילן מלמד אז נפתלי, אני למדתי שנה שוק ההון, יש לי תעודה, ואני לא מתעסק בזה, אבל אני אשמח לשמוע ממך איך אתה מסתכל על השוק הזה, כאילו איך אתה, אני יודע שאתה גם מכוון אנשים להשקעות, תן לנו ככה את התורה שלך על רגל אחת, לכיוון של ההתעסקות בשוק ההון.
אז נפתלי זיכרונו לברכה, היה באמת יוצא דופן, למדתי אצלו ב-91 לדעתי באיזשהו...
אני חושב שדיברנו על זה.
אני אומר, אתה מזכיר לי נשכחות. תראו, בשוק ההון אני חוזר, קודם כל אני מאוהב בו, כי אני כבר אמור מגיל 16, לא נעים להגיד, למעלה מ-40 שנה שנמצא שם, וזה נותן לי הרבה מאוד אפשרויות בחיים. מה היתרונות מבחינתי בשוק ההון? קודם כל, אפשרות לעשות פיזור אינסופי בסכום כסף קטן. כשאני אומר פיזור אינסופי, אני יכול לבחור סקטורים של רפואה, נדלן, תעשייה, חקלאות וכו' וכו' וכו', ולהשקיע בכל אחד סכום של אלפי שקלים בודדים, ואני בונה תיק מפוזר פר סקטורים, כולל נדלן. אני כדרך אגב אומר, לא יודע מי מכיר, יש קרנות ריט, ריט זה R-E-I-T, Real Estate Investment Trust, בארץ יש רק 3 חברות ציבוריות כאלה, בחול, בארצות הברית, יש עשרות, מאות, עם הון עצמי של 1 ביליון דולר ומעלה, זאת אומרת שהן רציניות, ואתה יכול לפיק סקטורים, להשקיע בסקטור, דאטה סנטר, אלה שמחזיקים את הדאטה סנטרס, ואלה שמחזיקים את העמודים הסלולריים, ואלה שמזכירים דירות וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, אפשר להגיע לנדלן גם דרך שוק ההון, בלי לרכוש את נכס. שוק ההון מאפשר לנו לקנות מדדים, מה זה מדד, למשל מדד תל אביב 35, זה 35 החברות עם שווי שוק הגדול בישראל, אז אם יש לי 10,000 שקל להשקיע בשוק ההון, ואני לא יודע מה לבחור, כי אני לא מבין כלום, אני יכול לקנות מדד, שזה נותן לנו עוד פעם אפשרות מאוד פשוטה, בלי להבין לעשות, האם זה נכון או לא, חוזרים למטרה שלנו, האם אנחנו רוצים להיות אקטיביים או פסיביים. אחד הדברים היפים גם בשוק ההון, שיש מכשירים, שמאפשרים לי להיות פסיבי לחלוטין. הזכרנו קרן השתלמות, אבל שכיר לצורך העניין לא יכול לפתוח קרן השתלמות, אבל יש מוצרים שנקראים קופת גמל להשקעה או פוליסות חיסכון, כל אחד יכול להשקיע בהם, יכול לבחור מסלול ברמת סיכון, סיכוי שונה ואחרת, והוא יכול להיכנס להשקעות. עכשיו, מי שעוד אין לו הון גדול, וגם למי שיש, אבל אפילו מי שרוצה להתחיל, יכול להתחיל להשקיע, אתה יכול לפזר. מה הסיכונים שם? צריך להבין כרגיל מה עושים. כגודל הסיכוי, גודל הסיכון. זאת אומרת, אם מישהו שם עכשיו תיק של 100% מניות, כי תמיד זה עולה, אז יש לי חדשות, זה לא תמיד עולה. יהיה משבר, השאלה רק מתי הוא יבוא, ואף אחד לא יודע מראש. וזה לא כיף גדול ללכת לישון עם תיק של 100,000 שקל, ולהתעורר אחרי שבועיים שהוא 72,000 שקל. מי שמבין מה הוא עושה, חוץ מלהתבאס, אז הוא לא עושה כלום, מוצא מעיניים, חכה חודשיים, חודש, חצי שנה, שנתיים, והתיק חוזר. לכן גם פה מאוד חשוב להבין איך בונים את ההשקעה, מה מטרות ההשקעה, איזה פיזורים לעשות, איזה סיכונים לעשות, וזה פשוט מכשיר, הכסף גם נזיל, זאת אומרת, אותה טבעת יהלום, אנחנו יכולים בהתראה של יומיים, שבוע, נדלן שאני רוצה למכור, לפעמים זה יכול לקחת לי זמן, תלוי בתקופה.
אתה יודע, פוליסות החיסכון, זה דבר שאנחנו שומעים היום הרבה, הרבה מאוד יועצים קמו פתאום לעניין הזה של פוליסות החיסכון, שבאים ואומרים לכל מיני פורשים או אנשים שיש להם פתאום איזה סכום, בואו תרכשו פוליסת חיסכון, נארגן לכם 80% מהפוליסה, נארגן לכם הלוואה, ואתם משם תתקדמו. ואני מאוד מאוד רוצה שאנשים ישמעו, גם אני, האמת, אני גם רוצה לשמוע את התשובה שלך, זה חשוב לי. האם זה נכון לעשות דבר כזה? מה זה הפוליסת חיסכון? מה המשמעות שלה? לא תכננו לדבר על זה, אבל הזכרת את זה, אז אני שומע את זה כל הזמן, ואם זה מומלץ לעשות, ואיך לעשות את זה נכון.
אז קודם כל, האם לעשות את זה או לא מומלץ, כל מה שאני מזכיר בפודקאסט, וגם צחי, זה לא המלצות השקעה, זה ידע לימודי, כי כל אחד צריך להתייעץ עם היועץ שלו להחליט. בוא נדבר קודם כל מה זה העיקרון הזה. פוליסת חיסכון בגדול זה כמו קרן השתלמות, הקונספט, יש לנו מסלולים, יש חברות, אני יכול להפקיד סכום חד פעמי או הוראת קבע.
למה קוראים לזה פוליסה?
סתם, זה שם שיווקי יפה. ורק חברות ביטוח יכולות לעשות את זה, יש 6 יצרנים.
לא, רציתי שתגיד את זה, בגלל שאנשים רושפים פוליסה, ישר הם רואים ביטוח.
לא, אין שום ביטוח. יפה. לא, אני אגיד, אין שום ביטוח. יש 6 חברות, רק חברות ביטוח מורשות לעשות את זה, בניגוד לקופות גמל להשקעה, שכל בית השקעות יכול לעשות. פוליסת חיסכון, יש להכשרה ביטוח, מנורה, הראל, פסגות, כלל ומגדל, אם לא שכחתי אף אחד. אתם בוחרים מסלול, סיכון, סיכוי, שמים כסף או בהוראת קבע או חד פעמים, מושכים את הכסף מתי שרוצים, ומאותו רגע הכסף עובד בשוק ההון. עכשיו, אין מגבלת סכום להפקיד, אפשר להפקיד גם 5 מיליון שקל או 2 מיליארד שקל, בניגוד לקופת גמל השקעה שיש שם מגבלת סכום, ויש דחיית מס, כלומר, אני אשלם מס רווחי הון רק כשאני אמשוך את הכסף, לא כמו שהכסף בבנק, שכל פעולת מחירה, אם הרווחתי בתקווה, ישר מנוכה לי 25% מס. ולגבי שאלתך לגבי המינוף, אנחנו חוזרים למינוף. אכן, פוליסות החיסכון, רובם, בתקופת קורונה קצת הורידו, זה בין 50-70% מינוף, הם מוכנות לתות בתנאים טובים, זה בין פריים לפריים פלוס קצת, או פריים מינוס קצת, עד 7 שנים, בבלון או בשפיצר. בהלוואת בלון או הלוואת שפיצר. עכשיו, יש המתחכמים ואומרים, בוא נפקיד X, נגיד, סתם למר, נגיד 100,000 שקל, בפוליסת חיסכון, נקבל הלוואה 70,000 שקל, נפקיד אותה בפוליסת חיסכון אחרת, 70,000 שקל. ואז מה-70,000 ניקח עוד פעם 70%, נפקיד עוד 50, כי זו לקחנו את המאה, מינפנו אותו ל-200-300 וכולי. אני חושב שזאת רמות סיכון מאוד גבוהות, כי אם שוק ההון ייכנס לקריסה, וצריך להחזיר את זה, אז מאיפה תחזירו את זה? בניהול סיכונים, אלה הם כן יש ביטחונות אחרים. אם יבוא מישהו ויגיד לי, תשמע, עמית, אני לוקח את ה-100,000 שקל, ממנף 50,000 שקל, ו-50,000 שקל נגיד לוקח לקרן חוב, סתם כדוגמה, כי דיברנו עליה, אני אומר, או, זה משחק אחר. אם אני לקחתי כסף, מושקע באפיק א', מינפתי אותו להשקעה באפיק ב', עם תשואה שהיא צריכה להיות משמעותית יותר גבוהה מהריבית שאני משלם. עכשיו, מה זה משמעותי? זה בעיני המתבונן. ברור. כלומר, אם אני משלם ריבית 2%, ואני אעשה השקעה ב-3% לפני מס, נראה לי סיכון לא מעניין. אם אני לוקח 2% ומשקיע ב-7-8% לפני מס, או, זה כבר מתחיל להיות מעניין בניהול הסיכונים, סיכויים שלי. אז כרגיל, אין נכון, לא נכון. אני אישית, לא רק בגלל הגיל, אני גם כשהייתי צעיר, הייתי יותר שמרן מאלה שאומרים מה כבר יכול להיות, אז אני חושב שמינוף זה כלי טוב, אבל הוא מסוכן מאוד.
כן, זה אנשים שוכחים, אני תמיד אומר את זה, שחמותי תמיד הייתה אומרת לי, איך אתה לא קונה כמו הגיסים? כל כך הרבה דברים, אבל אפשר לשלם את זה בתשלומים, קל לקחת, לא תמיד קל להחזיר, אבל אני רוצה שתחדד לי רק בדבר אחד, וזה היה חשוב לי מה שאמרת, שזה בעצם הפוליסה והקרנות השתלמות, הם אותו דבר.
כן, רגע, שכיר לא יכול לפתוח קרן השתלמות, זה ההבדל.
זהו.
אתה כעצמאי למשל, אתה יכול לבוא היום מחר בבוקר לקרן השתלמות שלך ולהפקיד 1,000,000 שקל. למה? כי אתה יכול להפקיד מעל התקרה של הרואה חשבון. מס הכנסה יכיר רק ב-18,500 שקל כהוצאה, אבל פיזית אתה יכול להפקיד איזה סכום שבא לך.
נכון.
אז עכשיו, אם זאת קרן השתלמות שגם נותנת למנף, אז לא חייבים את זה. שכירים, לפי החוק פשוט, אסור להם לפתוח, רק מי שיש לו תעודת עוסק יכול לפתוח קרן השתלמות כעצמאי לצורך העניין. בנוסף, אם קרן השתלמות חדשה, שש שנים הכסף נעול. אז מי שרוצה שהכסף יהיה לו נזיל וזמין בשלוף, אז פוליסת חיסכון נותנת לו פשוט, הוא יכול אחרי שבועיים למשוך.
אני חושב שהמסר הכי גדול שבעצם יצא מפה, מעבר לזה שאני חושב שפעם אחת אנשים, וגם אני, מבינים מה זה הפוליסת חיסכון הזאת, ושהפוליסה זה רק מילה ולא נותנת ביטוח לאף אחד, אני חושב שהמסר הכי גדול שאמרת פה, זה שתחשבו טוב לפני שאתם לוקחים וממנפים את זה, ואתם שומעים כל עצה שאתם מקבלים. זה טוב לשמוע עצה, אבל תחשבו רגע מה זה עושה לכם. וזה בעצם נכון, סליחה שאני אתן לך שנייה, זה נכון לכל דבר, בגלל שאנשים שוכחים, אתמול דיברתי על זה, בזום שלי, שגם שאתה לוקח 100,000 שקל או 200,000 שקל או סכום אחר, ואתה הולך להשקיע בנדלן, תמיד תבדוק את האלטרנטיבה. תבדוק מה הכסף שלך היה עושה באלטרנטיבה, גם שאתה פותח מסעדה.
אז אני רוצה רגע להתחבר דווקא לנדלן במה שאמרת, סליחה שאני קוטע אותך, כי לא פעם באים אליי אנשים ואומרים לי, תשמע, אני גר בנכס, עוד פעם, לצורך המשל, של 2 מיליון שקל, בלי משכנתה, סיימתי משכנתה. מה דעתך שאני אקח ואני אמנף אותו ואני אשקיע איתו בחול? אני אומר להם, הכל טוב ויפה, אבל תדעו לכם שאתם תבואו לבנק, ומותר לכם עד 50% לצורך העניין מהנכס, הבנק ייתן לכם משכנתה, אבל המשכנתה זה רק אם אתם קונים נכס בישראל. ואם תרצו להשקיע בחול, זה כבר נקרא ריבית לכל מטרה, שהיא כבר יותר מכפול מריבית המשכנתה, ואז רבותיי, אמרנו, הפרשי ריבית אם אני ממנף, תבדקו אם התשואה הצפויה שווה לכם את הסיכון. וזה גם פה אנשים הם קצת מפספסים בעולם הנדלן, שמשכנתה הבנק נורא ישמח לתת לנו עד 50, אבל כשנקנה נדלן בישראל.
כן. לא, אנשים בכלל לא מבינים גם את המשמעות, ונדלן בישראל זה נדלן למגורים,
כן, כן.
שהריביות המועדפות זה לצורך מגורים, הרי מנצלים את זה, המטרה הייתה לעזור לאנשים לקנות את הדירות, וגם שהיום אנחנו לוקחים הלוואה לכל מטרה לקנות דירות להשקעה, אז הצמידו את זה די לדירות למגורים, אז אני לא נכנס בכלל לעולם הנדלן המסחרי, ואתה יודע, היה לי עצוב עכשיו, אתה יודע, אני הרי כמעט ולא מסתובב, לראות פה עכשיו ברחוב יפו, בחיפה, את החנויות הסגורות, את השלטים להשכרה, ורחוב העצמאות, בדיוק אתמול דיברו על זה במפגש שלי, אבל בוא, זה סיפור עצוב אחר, וזה גם השליה של אנשים, ושאנשים הציעו להם כל מיני נדלנים למסחרים וכאלה. לפני שאנחנו מגיעים לסוף, תאמין או לא, אנחנו כבר לקראת הסוף, ואנחנו נמשוך קצת, בגלל שאני יודע שאנשים ישמחו לשמוע אותנו עוד קצת, יש את הנושא של הנכסים הדיגיטליים, וכמו שאמרת, אני גם הבאתי אצלי בזום, הבאתי את אסי, שדיבר על נכסים, ועידו מאירון שיהיה אצלי, אני אשמח לשמוע את מה שאתה ככה רוצה להעיר את עיני האנשים לגבי הנכסים הדיגיטליים, ואמרת שהצלחה אפילו טעמת מזה, ואני אשמח לשמוע אותך מדבר על זה.
כן, נכסים דיגיטליים זה כמעט גרוע כמו נדלן בכמות האפשרויות והסוגים. אז תראו, נכס דיגיטלי מצד אחד, זה יכול להיות חנות שמוכרת בשופיפיי או באיביי או באמזון. זה יכול להיות קניון וירטואלי שאתם רק מאזרימים דרכו טראפיק של אנשים וגוזרים עמלות אפילייטס על תנועה. זה יכול להיות שאתם מקימים אתר ומביאים שם לידים ומזכירים אותו. זה יכול להיות נכס דיגיטלי, גם קבוצת פייסבוק גדולה שיש לכם, שמניבה לכם אחרי זה הכנסות. זאת אומרת, יש המון 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 אפשרויות. אם אנחנו מדברים על זה כהשקעה, אז יש חברות שאומרות לכם, אין בעיה, תביאו לנו 300, 400, 500 אלף שקל, דמי הקמה זה 50, 70, 80 אלף שקל, וההשקעה שלכם היא 400 אלף שקל, ותתחיל לעבוד, ואחוזי התשואה צפויים 15, 20, 25 אחוז. יש חברות שאומרות, לא, אנחנו נבנה לכם אתר שלכם, ב-20, 30, 50 אלף שקל, כל אחד עם הסיפור שלו, ויש כאלה שעושים את זה לבד. זאת אומרת, אחת הבעיות באתגרים, זה לא בעיה, שאין רקורד, אם אנחנו מדברים על נדלן או שוק ההון, אנחנו יכולים ללכת גם 100 שנה אחורה ו-1,000 שנה אחורה, בנדלן, בשוק ההון אי אפשר 1,000, ואנחנו יכולים לדעת באמת איך לבחון ואיך לבחור. עולם הדיגיטל הוא בצמיחה מטורפת, תקופת הקורונה הביאה עוד מלא חשיפה לזה, קשה מאוד ברוב הדברים לראות רקורד היסטורי, אז צריך להבין, עוד פעם אני חוזר לסיכוי סיכון, זאת אומרת, אם מישהו אומר, הוא רוצה לטעום את זה. אז קודם כל תקראו טוב את ההסכמים. אני ראיתי המון חוזים של הרבה חברות. יש חברות שההסכם הוא חד צדדי לטובת החברה, כמו למשל, אם האתר מצליח, אנחנו מקבלים לך אתר, ואם הוא מצליח, אנחנו יכולים לקנות אותך החוצה בסכום קטן ולך תחפש. זה לא חוזה של זהות אינטרסים, זה גם אותו דבר של קבוצות השקעה נדלן בחו"ל. תמיד תחפשו זהות אינטרסים בין הקבוצה אליכם. ומי שזה מעניין אותו, תראו, הדיגיטל פה כדי להישאר. אפילו בתי ספר, בלית ברירה בקורונה, מתחילים ללמד דיגיטל, מה שלא האמנו, שיזוזו מהלוח והגיר שלהם. אז זה עולם מתפתח, הצועות על הנייר יפות, אבל זה על הנייר, לאט לאט. לא הייתי שם את כל ההון שיש, כי בא לי לא מזמן בחור, היה לו 50,000 שקל ראשונים, אמר לי, אני רוצה להשקיע, אמרתי לו, לא הייתי ב-50,000 שקל ראשונים, פעם ראשונה עושים השקעה, הולך לתחום שהוא כל כך חדש ובטולי. סכום מסוים, סבבה, תלמד אותו. אבל זה תחום מרתק.
תראה, אין ספק שזה תחום מרתק, ואנחנו יודעים על אנשים שעשו קפיצות מאוד מאוד גדולות בתחום הזה, אבל זה מזכיר דבר אחד, גם בנדלן, אין קיצורי דרך. ונכון, יש אולי סוג של קיצור דרך, שאנחנו עוטפים את עצמנו בבעלי מקצוע, ואנחנו נותנים להם להוביל אותנו, נכון שצריך לשלם על זה, אז כאן רק המסר הוא מסר חד משמעי, מי שלא רוצה להיכנס לעמקי העיסוק, שזה נדלן, שזה שוק ההון, שזה כל מה שאתה רק תגיד, והוא בוחר לו מנטור, הוא בוחר לו מישהו שיוביל אותו, הוא בוחר לו מומחה שיקח אותו, הוא בוחר לו מישהו שיקח אותו להשקעות בחול, אני קורא לזה, אתה יודע, מעריך מחוגה אני קורא לזה, מישהו שיקח אותך מעבר לרדיו שאתה יכול להתעסק, החקר שוק צריך להיות בעיקר מי זה הבן אדם ומה הרקורד שלו ומה הוא עשה ולהכיר אותו ולא רק לקרוא את האתר שלו, בגלל שאני יכול להגיד לך על אנשים שאני פגשתי שהאתרים שלהם מרהיבים, אבל הרמה שאני פגשתי הייתה מאוד מאוד נחותה. אז באמת אנחנו כבר מתחילים ככה להתקרב, אתה יודע, יש איזה צמד מילים שאני יודע שאתה אוהב להשתמש בהם, ואני התאפקתי עד הסוף לשאול אותך, יש את אתה אוהב להגיד מבחן המראה.
כן.
ואני רואה את החיוך, אנשים לא רואים את החיוך שלך שאני לא, שואל. לא,
וכתבתי לעצמי את זה בפתק, שאני לא אשכח לדבר על זה.
כן, אבל אתה יודע, אצלי זה כתוב בגדול.
אבל אני, אתה יודע, כבדו וחשדו, כל אחד, ככה לימדו אותנו החיים.
כן, אתה יודע, גם ההתרגשות שאנחנו בכל זאת, אתה יודע, אני אמרתי לך שאנחנו רושמים דברים בהתחלה, אנחנו אנשים שזורמים, אבל בגלל שאצלנו זה בא מהלב ומהדם, אז אנחנו אדרנלין שאנחנו יושבים ועושים, ואנחנו נכנסים לתוך זה, ואנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, אתה יודע, הכל זורם לנו, ואחר כך אתה יודע, אתה אומר, אוי, שכחתי.
לא, אבל המראה אי אפשר לשכוח אותו. תראו, כל מה שדיברנו במהלך הפרק הזה, מבחינתי מוביל למבחן המראה, ומה זה מבחן המראה. כשאתם מתעוררים בבוקר, 99.9% מהאוכלוסייה בעולם מצחצחת שיניים. ומבחן המראה אומר, עשיתם השקעה שלא הצליחה. נכשלה. אני רוצה שאתם תצחצחו שיניים, תסתכלו לעצמכם במראה ותגידו, עשיתי את כל הבדיקות שיכולתי. הבנתי במה אני משקיע, הבנתי מה הסיכויים, הבנתי מה הסיכונים, והחלטתי לעשות את זה, וזה מבחן המראה. כי אם אתם מסתכלים לעצמכם במראה ואומרים, קיצרתי דרך, נשמע לי הגיוני, השכן של החבר שלי שאוכל לידי בעבודה אמר לי שזה רק מרוויחים בזה, לא עשיתם עבודה. אני אישית עד היום לצערי מפסיד כסף בהשקעות מסוימות. אז אני משתדל את הטעות שעשיתי באותה השקעה בפעם באה לעשות טעות אחרת. זה אין 100% הצלחה, לעולם לא יהיה. אבל כשהייתי צעיר ונלהב, עשיתי הרבה טעויות עד שמבחן המראה נכנס לחיים שלי, ואני יוצא את הבדיקות שלי, לוקח את הסיכונים שלי. הזכרת שנכנסתי להשקעה בנכס דיגיטלי, נכון? נכנסתי, אני מבין בדיוק שמבחינתי יכול שזה יתאפס, ואם זה לא יתאפס, אני אהיה מופתע לטובה, ולמרות זאת נכנסתי, כי הסכום שאם אני אפסיד אותו, בסדר, בסדר, למדתי, אבל על בשרי, לא תיאורטי כאן, אני מבין, קראתי 4-5-6 חברות חוזים שלהם, לקחתי את החברה שהחוזה שלה לדעתי, הסובייקטיבית הכי הגון, דיברתי עם המנכ״ל, שלחתי את הבן שלי שמבין בעולם הדיגיטל, שידבר איתם גם להבין מקצועית מה הראש שלהם. זאת אומרת, גם אם זה יתאפס, אז יהיה בסה של שעתיים, חצי יום, יום, לא משנה, זה תלוי בסכום כמובן. אבל עשיתי את המבחן, וזה אני מציע לכם ומבקש מכם, אם זה נדלן ואם זה שוק ההון, לא משנה, כל כסף הוא משמעותי. אין דבר כזה, זה רק 10,000 שקל או רק 2,000 שקל או רק מיליון שקל. כל כסף הוא משמעותי, כי אנחנו לא משקיעים כדי להפסיד, אנחנו משקיעים כדי להרוויח. תבדקו לעצמכם שאתם מבינים, שמחים, אוהבים את התחום, ואז כנראה בממוצע אתם תצליחו.
זה חשוב מאוד, בגלל שאתה יודע, בתור אחד, ואתה יודע, זה לא סוד, אחד הדברים שאני מדבר עליו, אני גם מרצה עליו, על הנפילה שלי, שהיה לי את הבית ספר לקוסמטיקה, ובאמת היה לי את ה... שהסתכלתי במראה, ובאמת בחנתי, ובחנתי מה עשיתי, כדי להיות, אתה יודע, לדעת, אם הייתי השם שלא הסתכלתי ופספסתי משהו, אני יודע שמקסמתי את הבדיקות, אני לקחתי את גיאוקרטוגרפיה בזמנו, שהרי לא הכרתי את התחום. שיעשו לי חקר שוק והם לקחו לי הרבה מאוד כסף, אבל לקחתי את החברה הכי טובה, ולקחתי את אחד הכלכלנים המובילים באזור ירושלים, וזה לא אכפת לי שהוא מירושלים, כן, אבל זה, עשיתי עליו מחקר וגיליתי והגעתי אליו, ואין לי טענות לאף אחד, כן, והלכתי לעורך דין שעשה לי את החוזה, ובכל זאת, אתה יודע, החברה הזאת הצליחה לעשות לי את התרגיל שלה, ולא ניכנס לזה, אבל לפחות ידעתי שאני עשיתי את המקסימום, וכנראה שאתה יודע, טעיתי אולי המקסימום שלא עשיתי, שהתהלכתי לתחום שלא הכרתי, והכל בסדר. אני, השאלה גם מה עשיתי אחר כך, וכחלק ממבחן המראה, עמית, זה גם מבחן הפקת הלקחים. ואני חושב, ואני מדבר על זה, אנחנו נמצאים בתקופת הקורונה, ואנחנו כבר בגל שני, שלישי, רביעי, תכף. ואחד הדברים שעזרו לי לעבור את הקורונה הזאת, זה היה שאני הייתי כבר מנוסה בנפילות, ואתה יודע, אנחנו נמצאים במשרד שאני הגעתי אליו, נדמה לי זה היה 15 או 13 או 14 למרץ, אל תתפוס אותי במילה, אני הגעתי לפה עם כפפות, עם כיסוי לפנים, זאת אומרת, עם מסכה, עם אפילו איזה, לא יודע, לבשנו כל מיני חלוקים ועשינו כל מיני שטויות, הגעתי לפה לחתום שתי עסקאות ממש בתחילת הקורונה, ולא הסכמתי לפגוש את העורך דין, פה במשרד הזה, והמתווך שהגיע בלי מסכה, גירשתי אותו והוא חבר, אבל אחד הדברים שעזר לי לעבור את התקופה, ואתה יודע, אני סוחב נפילה עם כסף, ועדיין חובות ועדיין הכל, הרי לא, בגלל שהשקעתי הלאה, לא נפטרתי מזה, זה היה הלקחים שאני הפקתי כתוצאה מהנפילה שלי. זה שאין לי משרד, זה שאין לי עובדים, זה שעוד כל מיני, והתארגנות כספית והכל, ואני פשוט עשיתי הערכות, והתכוננתי לתוך, ובגלל זה גם התחלתי לעשות את הזומים שלי, כדי להכין את האנשים, ולעזור להם, ואני חושב שזה אחד, כמו שאמרתי, הדברים המשותפים. אז אני אשמח מאוד, ואני יכול לדבר איתך עוד 10 שעות.
אמרתי לכם, יומיים אפשר.
ואתה יודע, אני שמח גם שאתה מצטרף אליי, אמנם אנשים ישמעו את זה אחרי, את הפודקאסט, אבל אתה מצטרף אליי גם ביום ראשון, בעזרת השם, לזום, וניתן לאנשים צ'אנס לשאול שאלות, אבל גם ככה אפשר להגיע לך ולשאול, ואנשים ימצאו את הפרטי התקשרות איתך באתר, במקור, לא ב... לא בספוטיפיי וכל אלה של הפודקאסטים, אבל למרות שגם שם אפשר להגיע אליך, אבל מי שירצה את הטלפונים באתר שלי, בנדלן בקלות, בעמוד של ההקלטה, יהיה את הפרטים, כל הדרכי גישה אליך באופן ישיר, לא, זה הכל אליך והכל באהבה, כמו שאתה נתת לי את האהבה הזאת אז, אבל אצלי זה לכולם, גם אצלך. אני אשמח מאוד אם תסכם בכמה מילים את המפגש הזה, ו... נשחרר את האנשים.
אז תראו, מבחינתי, צחי הוא מתמחה בנדלן. הסיבה שלדעתי, הוא רצה שנדבר היום מעבר לזה שאנחנו באמת מעריכים אחד את השני, גם אישית וגם מקצועית, זה שאני אנסה להראות את הרוחב של האפשרויות. זאת אומרת, גם נדלן, כמו שאני חילקתי אותו לארץ, חו, לבד, קבוצה, סיפורים, שוק ההון, מלא אפשרויות, קרנות חוב, נכסים דיגיטליים וכו' וכו'. הכי חשוב, זה שתבינו כמה כסף פנוי יש לכם להשקעה, בשביל זה צריך תזרים מאוזן עם עודף. אפשר להתחיל להשקיע בהוראות קבע ממאות שקלים, כלומר, לא לחכות שיהיה לי מיליון שקל ואז אני אתחיל להשקיע. כל סכום הוא טוב להשקעה. כסף מייצר כסף. אל תקלקלו זוגיות עבור כסף. כי הרבה פעמים אני רואה אחד מבני הזוג רוצה משהו מסוכן, השני לא רוצה, זה עדיין רק כסף. תמצאו את עמק השווה, תמצאו את התחום שמתאים לכם, את הנישה שטובה לכם, ותשקיעו, ותזכרו את מבחן המראה, להסתכל, ללמוד, לבחון. קורה שדברים לא יצליחו, אבל הם יצליחו כי אם אתם תדעו מה אתם עושים, ואתם מקשיבים לפודקאסט של צחי, אז אתם מבינים עוד ועוד תובנות סביב עולם הכסף. אז אני מבחינתי נשאר לאחל רק המון המון הצלחה בהשקעות.
תספר להם איך קוראים לפודקאסט שלך, שאנשים
הפודקאסט
ידעו.
הפודקאסט שלי נקרא כסף והשקעות. הוא דן בכל מיני דברים בעולם הכסף, בכל התחומים שהיום קצת דיברנו עליהם, הרבה מאוד סיפורי השראה של אנשים, איך הם התחילו בגיל 30 ושינו את חייהם, והתחילו... בקיצור, עולם הכסף הוא רחב, הוא כיפי, כי זה כסף, הוא כלי לעשות חיים נוחים יותר.
אז אני חושב שהמסר הכי גדול שאנשים ייקחו מאיתנו, זה לעשות, 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 כמו שאני תמיד אוהב, לומר, והכי חשוב, לא לעשות את זה בקלות ראש, להיות כל הזמן בביקורת, כמו שאמרת, מבחני מראה, מבחני לקחים, מבחני הכל, לקחת בעלי מקצוע, אנשים שילוו אותך, ולא לא לחשוש לשלם לבעלי מקצוע שיקחו אותך הטובים ביותר, לבדוק מי הם בעלי המקצוע, ולעשות רק להצלחה. אז עמית אשת, היה לי שווה.
תודה רבה, תודה רבה.
בסגר הזה, שלא יתפסו אותנו, לעלות מירושלים לפה, ואתה היום המטרה העיקרית של הנסיעה שלי, ואני חיכיתי לזה. אתה לא יודע כמה חיכיתי לזה.
אז תודה רבה.
וזה התרגשות גדולה בשבילי. ועוד פעם, זה סוגר לי כמו מעגל כזה, שתקופה, אנחנו רק, זה לא סוגר מעגל, בשביל שאנחנו עם הפנים קדימה. רק השבוע אני הולך להקליט עוד שלושה פודקאסטים, והמון המון תודה. ומי שרוצה לפגוש את עמית אשת, א', מספיק שתכתבו עמית אשת בכל הספוטיפיים והכל, ותגלו.
יוטיוב, אפשר להתחמק ממני כבר בגוגל.
אני חושב שאנחנו אלפים דפים משנינו, אז אני ממליץ לכם, אני מקשיב לכל מה שהוא מדבר, אני לומד ממנו, וכמה שאנחנו יודעים, אנחנו מבינים שאנחנו רוצים ללמוד יותר. אז תודה רבה שבאת.
תודה על האירוח.
ואני מחכה כבר ליום ראשון להיפגש איתך, ואנשים ישמעו אחר כך את הפודקאסטים. אז תודה שהקשבתם לנו, ונתראה בפודקאסט הבא. להתראות.